אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום ובוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. חדשות לא כך טובות על האדמה, אבל אנחנו נהיה עם חדשות טובות מבחינת חקר החלל, אם זה נתחיל. נמשיך גם עם קריש תינוק, שמחולל מהומה. נלמד גם על תורת הקשרים, ונציין פה יום הולדת לשוברט. מזל טוב, שוברט. עורכת, אלכס לויקר, על ההפקה, עומרי קפלן, תמיר צוברי על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור, בואו נתחיל. כמובטח, גם אם החדשות לא כך טובות כאן על פני האדמה, אפילו לא טובות בכלל, בחלל ממשיכים להצליח. נהיה כאן עם מבזק של שלושה אירועים שיעביר לנו מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום.
שלום שרון.
שלום, בוקר טוב. אז עם מה נתחיל? נתחיל עם בראשית 2?
לא, אני חושב שנתחיל דווקא עם החללית היפנית שדיברתם עליה בשבוע שעבר.
נכון.
ואמרתם שהייתה הצלחה חלקית, כי היא נחתה בצורה טובה, אבל לא כל כך טובה, כי הפאנלים הסולאריים לא נפתחו, או לא קורנו לשמש כמו שצריך, ועכשיו קיבלנו חדשות מסמכות, שכן הגיעו קרני שמש לאותם פאנלים, והחללית חזרה לפעול.
אה, אוקיי. יפה.
כן, כן.
אז מה זה אומר על המשך פעילותה?
אז זה אומר, המטרה של החללית הייתה בהתחלקה לשתיים. דבר ראשון זה להבין בעצם את היכולות נחיתה, את הדיוק בנחיתה בעזרת המערכת של הצילום. הדבר השני, צילמו בעצם במצלמות מתוחכמות שאמורות לחקור את הצלעים על גבי הירח ואמורות לעזור לנו להבין גם מה המקור של הירח. אז זה מה שהיא מבצעת כרגע בעצם.
כן. בעצם בכלל לא היינו בקשר איתה? כלומר, לא אני אישית, וגם לא אנחנו, אלא היפנים?
היפנים בהתחלה היו איתה בקשר, כי הייתה לה איזושהי סוללה. הבעיה שהסוללה הזאת זה לא משהו שמיועד לאורך זמן. כשאנחנו משגרים משהו לחלל, אנחנו רוצים שזה ישקול כמה שפחות, אז בדרך כלל אנחנו משגרים את זה עם סוללה מינימלית, נקרא לזה, ופאנלים סולאריים שאמורים להיות לתפקוד שוטף. ובגלל שבנחיתה הפאנלים לא כוונו לשמש כמו שצריך, אז הפאנלים פשוט חיבו אותה ואמרו, טוב, יכול להיות שיהיה לנו מזל, וקרני שמש יגיעו בסוף לפאנלים, ויתחזור לפעול מה שבאמת קרה בפועל.
אוקיי, הם פשוט קיבו אותה, הבנתי.
כן.
ואם היא לא הייתה חוזרת לפעול, אז מה, היו אוספים אותה בסיבוב הבא? מה היו עושים?
היו כנראה עושים סודוקו, כי לא סודוקו, איך זה נקרא? היפנים שהם לא כך... סופוקו, או משהו כזה, משהו יפני כזה.
כן.
כנראה.
אוקיי. בסדר גמור. טוב, אז חדשות טובות ליפנים. ליפן שהיא המדינה החמישית בעולם שמצליחה להנחית בהצלחה חללית על הירח. בוא נמשיך לידיעה הבאה.
כן, על בראשית. אז הייתה בראשית אחת שזו חללית שהגענו לירח, שזה התחיל בעצם מראשית תחרות של גוגל, ושיגרנו אותה בפברואר 2019. היא הייתה חללית מאוד מאוד זולה, וזה היה פרויקט ככה שכל המדינה עקבה אחריו, זה הסתיים לא כל כך טוב, כי החללית התרסקה בסוף על הירח. ועכשיו עובדים בעצם על פרויקט בראשית 2, והחדשות המסמכות זה שביצעו ניסוי שהוא בעצם מעביר אבן דרך מאוד משמעותית, שהוא מדמה בעצם את הנחיתה על הירח, ולקחו דגם של החללית עם כל התנאים, כלומר עם המשקל, עם המרכז כובד והכל, ופשוט הפילו אותו בצורה חופשית ובדקו את כל המנגנונים שאמורים בעצם לספוג את האנרגיה ולאפשר לנחיתה להיות יחסה בטוחה, והכל עבר בהצלחה.
זה ניסוי שלא נערך בחלל, זו הדמיה שנעשית נגיד באיזה הנגר במרכז הארץ, כן?
נכון, אבל זה כן מדמה, כי מה שבעצם קורה, החללית שהיא מתקרבת לירח, אז יש איזשהו שלב של נפילה חופשית. כלומר, שהיא נופלת מגובה מסוים, ואז אמורה לפגוע בירח, וזה כמובן אתגר הנדסי מאוד מאוד גדול. אז בעצם בנו רגליים שיספגו את הנפילה הזאת, ונגיד באמת מילה, למה זה כל כך קשה? הרי בראשית אחת התרסקה, הרוסים שיגרו לדוגמה בשנה שעברה גם כן חללית לירח שגם כן התרסקה. אז מצד אחד אנחנו אומרים, רגע, בשנות ה-60 כבר שיגרו חלליות לירח ואפילו הוכיתו אנשים שם, והנה היום אנחנו בשנות ה-2000 ואנחנו לא מצליחים לעשות את זה.
נכון.
אז הבעיה
טוב,
היא...
טוב, יש עוד דברים שהיו יותר מוצלחים ב-60s, אני יכולה למנות כמה, אבל אוקיי.
כן, זה בטוח, אבל העניין הוא שלמרות שיש לנו טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, עדיין שאנחנו באים ללחות על ירח או איזשהו כוכב לכת, האתגר המשמעותי זה להוריד את המהירות. כי כדי להגיע לאותו כוכב לכת, אני מגיע לה בעצם במהירות מאוד מאוד גבוהה, אבל אם אני אגיע באותה מהירות לפני השטח שלו, אז פשוט החללית תתרסק. למרות שהוא מצד אחד קרוב אלינו, מצד שני אין לו שום אטמוספירה שאנחנו יכולים לעזר בה בשביל לבלום את ה... או להאט את החללית, אז זה בעצם אתגר. אז מה שאנחנו עושים בערך, אנחנו משתמשים בעצם באיזשהו מנוע רקטי, שהוא מעט את זה, במאדים לדוגמה נעזרים גם במצליחים. כדי לעשות את זה, כשם יש לנו אטמוספירה, שהיא אמנם יותר דלילה, אבל עדיין היא קיימת.
תגיד, מי בעצם עומד מאחורי בראשית? זה ישראלי בלבד?
הפרויקט, כן, זה פרויקט ישראלי, שהוא חלק התנדבותי, חלק זה התעשייה האווירית שבעצם נותנת את הגב ההנדסי, נקרא לזה. ובעצם מי שמאגד את זה עמותה בשם Space.il, שאחת מהמטרות שלה זה גם חינוך, ובעצם נקרא לזה הלוות הדור הצעיר בנושא של חלל.
כן, אוקיי. אז זה לא דורש כרגע שיתופים בינלאומיים שאולי אנחנו נתקל בקשיים שונים, כמו שקורה בתקופה זו. כרגע זה ישראל עובדת על הפרויקט שלה.
כן, אני מניח שהם כן משתמשים בכל מיני טכנולוגיות, ואני אחזור רגע לחיות הרוסית שהזכרתי מקודם, אז זו דוגמה שהרוסים נתקלו, או איך הגיאופוליטיקה משפיעה לחקר החלל. הם אמורים לשגר את החללית שלהם במועד מסוים, ואז פרצה המלחמה, או הם התחילו במלחמה עם אוקראינה, והתחיל חרם עליהם, ואז זה גרם לעיכובים, כי הם לא יכולו לקבל את המצלמה וכל מיני חלקים לחללית, וממש נתקעו, והיו לזה הרבה עיכובים שממש פגעו בהם. אז אנחנו רואים פה ככה עירוב בין מדע לבין פוליטיקה, כמובן, לצערנו.
כן, אני יודעת, יש בזה היגיון. טוב, בראשית 2 גם הכריזה על כך שהם רוצים לגדל צמחים על הירח, יש כל מיני מטרות, אז הניסוי הזה הוא בהחלט שלב מתקדם. בוא נגיע בעצם לידיעה השלישית על מסוק מאדים של נאסה, שסיים את משימתו אחרי 3 שנים.
נכון, אז עכשיו אנחנו מתרחקים קצת יותר, דיברנו על הירח, עכשיו אנחנו הולכים לשכן הפלניטרי שלנו, האדום, וזה בעצם התחיל במשהו די צנוע. אמרו, בוא נמחית על הירח, מן קופסת נעליים עם 2 מדחפים, שקצת תרחף, ונבדוק אם אני יכול בכלל להטיס משהו על כוכב לכת אחר. כלומר, זה התחיל בתור מדגים טכנולוגי, והוא אמור לטוס בסך הכל חודש, לעשות 5 טיסות, כלומר, שעות מאוד מאוד צנועות, ובפועל הוא תפקד 3 שנים וביצע 72 טיסות. שזה מאוד מאוד מרשים.
מאוד.
כן, כן. אז בהתחלה המשימה העיקרית שלו הייתה פשוט להדגים את היכולת ריחוף על מאדים, ובפועל הוא פשוט עזר לנו לחקור את מאדים, הוא צילם את פני השטח של כוכב הלכת, בצורה הרבה יותר טובה מלוויינים שהקיפו את זה, כי הוא פשוט ריחף, לא לגובה רב, אבל הוא ריחף לגובה שאפשר לנו בעצם לחקור את זה, והוא עשה היסטוריה, כי הוא הכלי הממונה הראשון שטס בשמיים של פלנטה אחרת.
אז אפשר להגיד שמעבר לתמונות שהוא הביא, עיקר ההישג הוא זה שהוא הוכיח עד כמה הדבר הזה הוא אפשרי, נכון?
נכון, נכון מאוד. אז הבעיה במאדים זה שקשה מאוד לרחף שם וקשה לנווט שם. אז למרות שכוח הכבידה שם הוא שליש מזה של כדור הארץ, האטמוספירה מאוד מאוד גלילה. עכשיו, אם אני נגיד יש לי מסוק על כדור הארץ, אני מסובב את המדחף, מסביר שנייה איך מסוק עובד במשפט, האוויר נדחף למטה ויוצר כוח חילוי, ואז המסוק עולה למעלה. עכשיו, ככל שיש לנו פחות אוויר מתחת למדחף, יש לי פחות עילוי. נגיד, זו הסיבה של מסוק בכדור הארץ, קשה מאוד לטוס בגובה מאוד מאוד גבוה, כי האוויר שם דליל. יש לי פחות אוויר ופחות עילוי. וגם במאדים, האטמוספירה שם הרבה יותר דלילה, והפתרון לזה זה פשוט המדחפים של ההליקופטר החללי מסתובבים הרבה יותר מהר מאשר על כדור הארץ. ועוד משהו שככה אנחנו לא חושבים עליו, זה הגיוות. עכשיו ההליקופטר הזעיר הזה נמצא על מאדים, אין לי שם שדה מגנטי, כי הוא לא אחיד וחזק כמו בכדור הארץ, אז הוא לא יכול להשתמש במצפן. אין לי GPS, כי אין לי מערכת לוויינים שמסתובבת סביב מאדים. אז מה שהוא עשה בפועל, הוא השתמש בכל מיני אמצעים, בחיישני תאוצה, במצלמות, בחיישן שעוקב אחרי השמש, בשביל להעריך פחות או יותר את המקום שלו.
טוב, זה הכל עובד, כל עוד הוא לבד שם.
כן, הוא הסתובב שם, הוא הספיק, אגב, לטוס 130 דקות טיסה כמעט, כיסה 17 קילומטר, והגיע לגובה של 24 מטר.
וואו. מה התכנון בעתיד לגבי המשך הטיסות סביב מאדים?
אז האמת שיש לא מעט, אבל עצם זה שראינו שאפשר לטוס על כוכבי לכת אחרים, זה פותח לנו הרבה מאוד אפשרויות נוספות, ויש אפילו תכנון של נאסא לחגע של כוכבי לכת אחרים ממעין רחפנים, כי יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אני יכול לחסות הרבה מאוד שטח, יכול להתמודד עם כוכבי לכת או ירחים של כוכבי לכת שיש להם פני שטח בעתים, אז אני פשוט יכול לרחף מעליהם בגובה מסוים, וזה יכול לעזור. אגב, יש גם משימה מעניינת של סין, שלא כך מדברים עליה, אבל הם מאוד פעילים גם בירח וגם במאדים, והם אמורים גם כן לחזור, והם אפילו אומרים שהם יחזרו לשם לפני האמריקאים. אז ככה יש איזשהו
מירוץ, כן. תחרות בריאה. אוקיי.
מאוד, מאוד בריאה. אנחנו מאוד מודדים את זה, כן.
בסדר גמור. תודה רבה לך על מקבץ החדשות הזה, מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. תודה.
תודה שרון.
אפשר, גם אפשר לקייף, פינת המתמטיקה של מיכאל גורודין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
איזה עסק מורכב הבאת לנו היום.
היום, כן, מסובך.
מסובך.
אפשר להגיד. הפעם אנחנו מדברים על מצב שבו המתמטיקה מצליחה לתאר משהו שעל פניו זה מפתיע שהיא מצליחה לתאר. אנחנו יודעים שלא הכל בעולם ניתן לתיאור בצורה מתמטית, למרות מה ש...
אני לא יודעת אם זה נכון, כמו שלא הצלחנו או לא טרחנו. דווקא אני חושבת שכמעט את כל הדברים ניתן לתאר בצורה מתמטית.
אז זאת לפחות שאלה, כן?
נכון.
למרות לא את כל הדברים אנחנו עדיין מצליחים, ובאמת הדברים ש... אבל לא, למשל, האם אפשר לתאר אהבה בצורה מתמטית? אני לא יודע.
אהבה?
אהבה?
תראה, כבר מצליחים כימית וביולוגית, אז נראה לי שבאמת
בדיוק,
אפשר.
בדיוק, אז יש דווקא בכימיה ובביולוגיה, יש כל מיני חלקים שהם אולי באמת עדיין לא מתמטיים בצורה שיש ממש משוואות מדויקות לכל דבר. והנה, עם קשרים, לקחת חבל ולקשור אותו בדרך כזאת או בדרך אחרת, זה על פניו, לא נשמע דבר מתמטי, זה לוקחים חבל.
כן, זה נשמע מאוד מאוד בפיזי, זה נשמע משהו שהוא, כן, אקראי אולי אפילו, כן, נכון.
מה כבר יש איזה אור כשמשאירים אוזניות בתיק? ואז הן מסתבכות.
כן, אתה. בהחלט מסגיר את סוג האוזניות שאתה משתמש בהן. נדמה לי שיש מאזינים בגילאים מסוימים שאומרים, על מה הוא מדבר? האוזניות לא יכולות בכלל להיקשר. מדובר בשני חפצי פלסטיק קטנים.
הטראומה מהימים שבהן האוזניות היו כאלה עוד נשארת הרבה שנים, זה נכון.
אז רגע, אבל המתמטיקה יכולה לתאר כל סוג של קשר? כלומר, שוב, אם ניקח את דוגמת הקבלים המרגיזים של האוזניות, שנדמה שנקשרים בדרכים שלא יכולנו אפילו לדמיין, גם את זה המתמטיקה יכולה לתאר? כן. או רק קשרים כן. קבועים, ידועים?
אז יש תחום במתמטיקה שנקרא תורת הקשרים. הוא לא כזה חדש, הוא בין כמה מאות שנים. לא, בודדות, אבל הוא בן כמה מאות שנים. והוא עוסק בדיוק, והוא עוסק בשאלה בחקר הקשרים. מתי שני קשרים הם במובן מסוים אותו קשר? למשל, רואים את זה לפעמים במין טריקים כאלה, שיש קשר, שנראה קשר חזק ומסובך עם דברים שנרצים אחד בתוך השני, ואז יש דרך מסוימת, במקום מסוים שתופסים אותו ומושכים אותו, ואז הכל נפרם, 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 והחבל פשוט משתחרר לחלוטין.
נכון.
אז מה יהיה הניתוח המתמטי של זה? הניתוח המתמטי של זה יהיה להגיד, זה בעצם קשר שהוא שקול לחבל פרוס. כי אם לא היינו צריכים לפרום שום דבר, אז הדבר, במובן מסוים, יכול להיות שהדבר הזה שקול לחבל שאין בו בכלל קשרים. בזה עוסקת תורת הקשרים. היא עוסקת בשאלה, זה הבסיס שלה, מזה היא התחילה, איזה סוגי קשרים יש? מתי שני קשרים הם בעצם אותו דבר. הרי ברור לנו שאם אנחנו עושים קשר מסוים, אבל הופכים את הכל, עושים מין מראה. הופכים את הכל והלמעלה הופכת למטה, והלמטה הופכת להיות למעלה. אז זה לא באמת קשר אחר. וגם אם אנחנו לוקחים איזשהו קשר ורק עריכים את אחד מהחלקים, אז זה גם לא באמת ייצרנו קשר חדש. רק עשינו את אותו קשר עם הערכה של אחד מהחבלים. אז תורת הקשרים התחילה בדבר הזה, והתחילה לעשות סיווג מתמטי של הדברים האלה.
איך הם מיוצגים במתמטיקה? אני מנסה לחשוב, אני מדמיינת בראש קשר בסיסי, קשר סבתא או קשר לולאה כזה. איך זה מיוצג מתמטית?
אז זה באמת הייצוג המתמטי של הדבר הזה, הוא אחד הדברים המרתקים, כי באמת באמת קשה לתאר קשר. אז מה שעושים זה הרבה פעמים מציירים קשרים. אפשר לתאר תכונות שלהם, אפשר לתאר מאפיינים שלהם. למשל, אחד הדברים המרכזיים זה שסופרים כמה לולאות יש בקשרים האלה, אבל כשמתארים את הקשרים האלה פשוט מציירים. בתורת הקשרים, כשמתחילים ללמוד את התחום הזה, אז מחברת או ספר לימוד של תורת הקשרים מלא בקשקושים של זה קשר מסוג מסוג אפס, וזה קשר מסוג שלוש, וזה קשר עם חמש טבעות שחוזרות.
כן, אבל זה נשמע לי כמו שאפשר ללמוד גם ברמה מסוימת של הצופים, שעושים דיאגרמות של הקשרים וזה. אבל אתה אומר לי שיש פה ממש תורה מתמטית. נגיד, מה היא האבן הבסיסית ביותר, נגיד, בתורה הזאת?
אז האבן הבסיסית היא, קודם כל, זה מורכב משני חלקים. קודם כל, זה סיווג סיווג הקשרים, איך אנחנו אומרים, מה אנחנו סופרים בקשרים, והדבר השני זה הפעולות שאפשר לעשות לקשר כדי להשאיר אותו בסיווג הנוכחי שלו. מהן הפעולות השקולות על קשרים, ומשם זה הולך ומסתבך והולך ונהיה מורכב יותר, והולכים ובודקים תכונות של הדברים האלה, ויש משפטים שמוכיחים שכשעושים ככה וככה וככה אז קורה ככה וככה וככה, ודווקא בתחום הזה אולי זה דווקא לא מפתיע שבתחום ארצי כל כך נמצאו לזה שימושים. מצד שני, אולי זה כן מפתיע, כי זה פשוט לקחת כאילו קשרים של חבלים, ומה כבר חוץ מבאמת קשירות של צופים וקשירות של ים, מה עוד אפשר לעשות עם זה?
זהו, אני חושבת על היופי בטח שיש בתורה הזאת, אבל אני לא מניחה שנגיד לפני שקושרים משהו שצריך באמת להחזיק, נגיד ארסה לעשרה ילדים, משתמשים בנוסחה של הקשר הזה כדי לברר כמה הוא חזק. לא, זה לא משהו שיש לו שימוש כזה.
לא זה, אבל אחד השימושים הכי מפתיעים בדבר הזה, זה דווקא בתחום הביולוגיה, בקרב חוקרי DNA. כי כשמסתכלים על חוטי ה-DNA, והצורה שבה מולקולות בניות ודברים מתגבשים, יש שם קשרים, יש שם שרשראות של מולקולות ושל חלבונים שמתגבשות ביחד לצורות של קשרים. ולדבר הזה יש משמעות, כמה הרבה פעמים כל מיני אנזימים הם מתפרקים וצריכים להתפרק, ולהבין כמה מסופח זה יהיה. לתורת הקשרים יש ממש מדדים שהיא נותנת כדי לסווג את הדברים האלה ולמדוד את הדברים האלה. ובתחום בתחומים האלה של הביולוגיה ושל ה-DNA נמצאו שימושים אני חושב שמפתיעים למדי לתורת הקשרים.
יפה, נודה לך בשלב זה, ננסה לפצח את הנושא בזמננו הפנוי. מיכאל גורודין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכי של מכון ויצמן למדע, תודה רבה לך, שמור על קשר.
ונשתדל.
ואנחנו עם בייבי שארק, לא המרגיז הזה מהשיר, אלא עם, אפשר להגיד, בייבי שארק האמיתי. תיעוד נדיר, ככל הנראה הידוע הראשון בעולם של לידתו של קריש מסוג אמלץ לבן בטבע, וכל חוקרי הים פשוט לא מאמינים. לפני לידי ברש, פוסט-דוקטורנטית במוזיאון הטבע על שם שטיינארט ומנכלית עמותת קרישים בישראל. שלום.
אהלן.
היי. אז כן, זה נדיר, זה פעם ראשונה? פשוט לא ראו דבר כזה קודם?
זה כמובן שזה קורה כל הזמן, אנחנו פשוט לא יודעים איפה זה
לא,
קורה.
לא, לא ראו, אני מתכוונת, כמובן.
כן, כן.
וואו.
פעם ראשונה שתועדו כזה, דבר שידוע.
בואי ספרי לנו על התמונות, מה רואים בתצפית הזו?
זה זה אנשים שהיו בים במחקר, בכל מקרה זה צלם טבע של National Geographic נדמה לי, וחוקרת שהייתה על הסירה, ובאזור שיש בו קרישים לבנים, והם חוקרים קרישים לבנים, והם ראו במקרה קריש מאוד לבן, קטן יחסית, הוא מטר וקצת, שנראה כאילו נולד לא מזמן. נולד,
כאילו תינוק, ממש.
הוא שרס במקרה של קרישים לבנים.
איך זה ש... את יודעת, ואנחנו נוטים לחשוב שהכל כבר מתועד ונזכר לעייפה. אני מודה שזה הפתיע אותי, שבעצם
כן,
מעולם לא היה...
כן, ממש לא. קודם כל, בים בכלל, יש המון דברים שאנחנו לא יודעים באופן גורף ביחס ליבשה. יש את המשפט שאומרים אפילו שאנחנו יודעים על החלל יותר ממה שאנחנו יודעים על הים. זה סביבה שאנחנו לא כל כך יודעים לעבוד בה ולא... הם מדברים שם על זה שהם... חושבים שאולי הם משריצים בעומק המלסים הלבנים, ובגלל זה לא, אין לנו דרך לדעת את זה. הם בורחים למקום שאנחנו לא יכולים לעקוב אחריהם. זה הרבה מעבר ליכולות שלנו בינתיים. זה לא רק שם, זה קרישים בכלל, המחקר של קרישים מתחיל מאוד מאוחר ביחד לחיות אחרות, כי הם לא נושמים, הם לא יוצאים החוצה כמו צבים, כמו דולפינים, הם לא מאפשרים לנו את המעקב אחריהם.
ואולי יש גם אלמנט מסוים של חשש, שגם כן אולי מעט הרחיק את המחקר מהם?
אם להגיד את האמת, אני חושבת שדווקא החשש הוא מה שקידם את המחקר. אני חושבת שדווקא בעקבות מלטעות, המידע עלה.
כן, זה ידוע.
גם הדעת שלהם עלה, והמידע עלה.
בואי נכיר את האמלץ הלבן בעזרתך. ספרי לנו עליו.
אז אמלץ לבן הוא נחשב לטורף הכי משמעותי מבין הקרישים, הוא נחשב לטורף על במערכת. הוא קריש לא מאוד גדול, למרות שבסרטים וזה עושים אותו נורא נורא גדול, אבל הוא קריש שמגיע לזכרים בדרך כלל ל-4 מטר, הנקבות ל-5 מטר, זה לא ענק. והוא קריש מאוד נדיר, בעיקר בגלל אורך החיים שלו כנראה, אורך החיים שלו. אבל
מה זה אומר נדיר? תגדיר לנו.
לא נתקלים בו הרבה ביחס לקרישים אחרים. האינטראקציה שלו איתנו היא לא תחופה.
הוא נדיר לצפייה או שיש ממנו מעט? זה מה שאני בעצם שואלת.
אני לא יודעת להגדיר מעט, אבל הוא קודם כל נדיר לצפייה יחסית. כל יחסי, אבל יש אזורים כמובן שרואים אותם יותר. אבל הוא כנראה גם חיה שמלכתחילה יש ממנה פחות. הם לא מתלהקים, הם סוליטריים ומסתובבים גם במקומות שאנחנו לא יודעים. אז המפגשים הם פחות, הוא נמצא בירידות וכמובן כמו כמעט כל הקרישים הוא נמצא בסיכון, אבל דווקא ביחס לרמות של רוב הקרישים בעולם הוא לא בסיכון הכי גבוה. הוא נחשב לפגיע בעולם.
הוא בסכנת הכחדה, אבל באזור אמצע כזה, כן.
כן, זה רמת הסיכון הנמוכה יותר של ההכחדה. ויש אותו בכל העולם, האמת שהמקום היחיד שאין אותו, פחות או יותר, זה ים סוף, שאנחנו לא רואים אותו. בשאר העולם, באזורים הטמפורליים, לא בכתבים, יש קרישים לבנים.
איזה סוג של טורף הוא? עוד כמה הוא מסוכן ומפחיד?
למי? אם את כלב
לנו.
ים, זה מפחיד
לא
מאוד.
אני לא מתיימרת לדבר בשם שום מין אחר. לא הבוקר.
אם את לא כלב ים, אז תראי, הם לא טורף שהיית רוצה לבוא לתפוס לו בזונה ולרדוף אחריו. קורות תאונות עם אמלץ לבן, זה כמובן מאוד 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 אדיר. יש אנשים ששוחים איתו, מי שבאמת יודע לעשות את זה ובאמת יודע את ההתנהגות שלהם.
באמת? וואו.
כן, לגמרי. יש איזו בחורה מפורסמת שמעלה כל הזמן, בחורה חוקרת מפורסמת שמעלה סרטונים של הצללים או של רמזי, אבל בדרך כלל זה פחות הדבר החכם לעשות עם טורף גדול.
כן, הבנתי שיש לו נשיכה חזקה מאוד.
כן, אבל אנשים הם לא... אין מה להשקיע בנו, אנחנו לא שווים את המאמץ. אנחנו לא מספיק גדולים, שמנים ומותאמים למזון שלו.
כאילו אין לנו מספיק שומן טעים וטוב.
לא, אנחנו גם לא מוכרים, זה לא המזון שלו. הוא מחפש את החיות שהוא מכיר, והוא יודע מה הם נותנים לו.
כן, כמה הוא מהיר?
זה קריש מהיר יחסית, אני לא יודעת להגיד בדיוק כמה, הוא לא הקריש הכי מהיר בעולם, דווקא הקרוב שלו, האמלץ הכחול, הוא נחשב לקריש הכי מהיר. הלבן הוא מהיר, אני לא יודעת להגיד עד כמה.
האם הוא משמיע, הוא משמיע קולות כלשהם?
קולות אנחנו לא יודעים, היה לפני שנה או שנתיים מחקר על טריגונים, מה שהכי קרוב לקרישים, שגילו שעושים נקישות במים, על קרישים אנחנו לא יודעים דברים כאלה עדיין. אנחנו לא יודעים, התנהגותית ודברים כאלה, אנחנו לא יודעים כמעט על קרישים בכלל. כן. עוד בהתחלה, בטח לא על אמלץ לבן, שהוא גם במספרים קשה ללמוד מהרבה חיות.
בהשרצה של קריש יוצא קרישון אחד?
לא, אני לא זוכרת כמה זה באמלץ הלבן, בדרך כלל זה 5, 6, 7, לפעמים גם טיפה יותר. כן, זה תלוי בהתנהגות גם בתוך הרחם, אבל יוצאים להם כמה, לא המון, אבל כמה פרטים. ההיריון בקרישים הוא מאוד מאוד ארוך, יכול להגיע לשנה, שנתיים, זה תלוי בסוג הלידה. יש הרי כאלה, בקרישים יש כאלה שיולדים ממש עם שיליה וכל העניין של הלידה, יש כאלה שמשריצים שהביצה פשוט מתפתחת בתוך הבטן, כמו במקרה של המלץ הלבן, ואז הוא בוקע ויוצא החוצה.
רגע, חלק מהקרישים משריצים וחלקם יולדים?
וחלקם מטילים ביצים.
וואו.
הם חיה okay. מאוד קדמונית, מאוד שהתחילה להתפתח לפני מאות מיליוני שנים, ואצלם אפשר לראות את סוגי הרבייה השונים, כן. זה חלק מהכיף של קרישים שהם מאוד מגוונים ומעניינים.
טוב, זה מדהים. ספרי לנו על העמותה קרישים בישראל, שאת המנכ"לית שלה.
אז את העמותה הקמנו בדיוק בגלל זה, בגלל שאנחנו לא יודעים כלום. זה התחבר לנו לאט לאט עם המחקר והעבודה. והבנו שאצלנו רואים קרישים ובתאים, מה שנקרא כל הטריגונים וחתולי היער. אבל אנחנו לא יודעים עליהם שום דבר. ולאט לאט התחלנו לאסוף מהציבור, מהצוללים, מאנשי הים, את המידע, את התמונות ואת התצפיות שלהם, ואנחנו לומדים יותר. הפרויקט הזה התרחב ונהיה פרויקט משותף עם עוד עמותות אחרות ברחבי ים תיכון, ואנחנו לומדים על המינים שנמצאים בסביבתנו, ומלמדים אותם הלאה, מעבירים אותם לציבור, לבתי הספר, להגדיל את הידע. יש לנו בארץ מגוון עצום של קרישים ודגי סחוס ובתאים שאפשר לראות ממש מהחוף, ואנחנו לומדים לאט לאט. וגם מבחינת האיסוף שלנו בים תיכון, אז גם המליצים לבנים, אנחנו רואים שיש בים תיכון, הם נדירים מאוד, הם לא באזור שלנו, אבל גם לאט לאט אנחנו לומדים על התנועה שלהם, על המעבר שלהם.
וזה, מה זה מצב הקרישים שם ליד תחנת הכוח חדרה? הם עוד באים?
זה, אם אנחנו מדברים על הקרישים להשוואה, הקרישים בתחנת הכוח חדרה מגיעים ל-3.5-4 מטר. שזה בגודלו דומה לזכרים של המלץ הלבן, אבל שם כמובן יש הרבה מאוד אנשים ששוחים ונמצאים איתם. כן, בוודאי.
זה דבר שאת ממליצה עכשיו. עליו? על מה שאנשים
לא עושים? קודם כל, מבחינת טבע, אנחנו צריכים קצת לתת לחיות את המרחק שלהם לחיות, בייחוד מה שקורה בחדרה זה שתחנת הכוח של חברת חשמל מוציאה שם מים חמים שמקררים להם את הטורבינות. אז יוצא שם מים חמים ויש שם מין ספה כזה, והקרישים מגיעים לשם בשיא החורף, וככל שהים נהיה יותר קר, הם מתקבצים יותר קרוב לתחנה. אז צריך להשאיר להם קצת ספייס, אבל מי שצולל ושוחה באזור מסביב, שהוא פחות תחנת חשמל ויותר אזור טבע, פגישה עם קריש היא חוויה חד פעמית, ואנשים יוצאים מהמים וזהו.
שאלה לי מה מתכוונת בחוויה חד פעמית. תשמעי, זה יכול להתפרש לכמה כיוונים.
למה את מתכוונת?
לא, זאת אומרת, אם הקריש אוכל אותך, אז זאת חוויה חד פעמית.
נקודה זו נחה שהוא יאכל אותנו, אבל הנה, אנשים צוללים שם כבר וצוחים שם, ואת יודעת, כשהתחלנו לעבוד על הקרישים בחדרה, וניסינו לתפוס אותם מהחוף, היו עוד מגיעות כיתות של בתי ספר בחורף להיכנס למים. בדרך כלל בתי ספר דתיים שלא הולכים בקיץ לים. אז היו ילדות, 30 ילדות במים משמאלנו, ו-30 קרישים מימיננו, וזה תמיד עניין אותי מה יקרה אם נצליח ככה לפוס את הקריש, ואיך תהיה התגובה. ואף אחד לא יפריע אחד לשני. כולם התנהגו יפה, והקריש הוא לא חיה מסוכנה. זה קורה, כמו שכל חיה, אם אנחנו מגיעים איתה לאינטראקציה לא טובה, זה יכול לקרות. אבל הם לא מהווים לנו בעיה. אנחנו צריכים ללמוד לתת להם את הספייס ואת הכבוד.
כן, זה נכון לגבי דברים רבים בטבע. טוב, אז נזכיר שוב בעצם תמונה הראשונה של תינוק, קריש, אמלץ לבן, קטן, בטבע, תמונה נהדרת.
כן, אני אגיד רק שזה, החשיבות של התמונה הראשונה, זה בדיוק הסיבה שאנחנו גם אוספים מהציבור דברים שאנשים רואים בים. הסיכוי לראות אותם הוא כל כך נמוך, הם זכו באופן חד פעמי לראות את זה. זה יכול להיות דייג, זה יכול להיות סקיפר לסירה, זה יכול להיות מישהו שסתם יצא לים. והיכולת לצלם ולדווח היום עם כל הטכנולוגיה והרשתות החברתיות, ולגלות דברים שלא אף אחד לא ידע קודם, כמו הגור של אמלץ לבן.
כן. פעם מישהו היה חוזר ואומר, אתם לא מאמינים, ראיתי, ראיתי לא גור מאמינים. של אמלץ לבן, ופשוט, כן, לא היו מאמינים. גם עכשיו אולי לא, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. עדי ברש, פוסט-דוקטורנטית המוזיאון הטבע, השם שטיינארט, ומנכ"לית עמותת קרישים בישראל. תודה רבה לך. תודה. בוקר טוב. אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל, קולת מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. ואנחנו רוצים לציין את יום הולדתו של המלחין פרנץ שוברט. שלום.
כן, אנחנו ממש בני מזל, הפינה בת מזל, כי היא יוצאת ביום ההולדת של גדול מלחיני השיר האומנותי, מי שביסס ובאמת התווה את האופי והעומק של הסוגה הזו. פרנץ שוברט נולד ב-31 בינואר, דקה לפני המאה ה-19, ב-1797, בווינה. ושירים הם תמיד הם קפסולות מרוכזות של רגש, וזה לא משנה אם זה שיר עם או רוק כבד או קורל דתי, אבל באמצע המאה ה-18 או גם לפני, קארל פיליפ אמנואל באך, היידן ומוצרט, הם מתחילים להבין את הפוטנציאל האמנותי הגלום בהלחנת שירים משוררים, והם מכינים את הקרקע לשוברט, ושוברט שחי רק עד גיל 31, הצליח ממש בשנים ספורות להפוך...
באמת?
כן, כן, זהו, תינוק. הצליח להפוך את זה, מה שהיה ז'אנר יחסית שולי, לאחד מההישגים הבולטים של התרבות הגרמנית ושל התרבות המוזיקלית בכלל. ואני רוצה...
אבל איך את מגדירה את השיר האומנותי? איך הוא נבדל משיר העם, נגיד, ומסוגות אחרות?
אוקיי, קודם כל באמת יש כמה פרמטרים, ולמעשה הגבולות מטושטשים, אבל יש עומק מסוים בשיר אמנותי, גם מבחינת הבחירה של הטקסט, בדרך כלל בוחרים שירי משוררים, גם המורכבות של ההלחנה מבחינה של המבנה, יש התייחסות מאוד גדולה עומק של הטקסט בליווי ובמלודיה, וכמובן יש לי גם הפתעה מסוימת, בגלל שלצידי יש לי, לא הבאתי את שוברט מעולם האמת, אבל הבאתי קולגה.
שלום, משה זורמן.
רגע, אם אתם שניכם כרגע בעצם עובדים מאחורי הקלעים של השוברט ידה? זה מה שאתם עושים?
ממש משהו דומה, אנחנו חוגגים את תחרות פאול בין חיים ביחד, אבל אנחנו גם חוגגים לשוברט.
איזה מפגש פסגה.
לא, יש לי את זה. מי לא יכיר אותנו, פרחת כיבותי.
נפלא, נפלא. אבל מה שכן, כאמור, אני אקדיש לזה גם פינה, גם הקדש לי בעבר, אבל מה שאני רוצה לנצל את היום הולדת הזו, כדי לשמוע כמה מתוך 600 השירים שהוא כתב, ולראות אם הוא באמת רלוונטי לקהל היום.
רונה, אמרת 600 השירים, כן?
כן, כן. ואולי גם רלוונטי לקהל שאינו דובר גרמנית, אולי הוא רלוונטי גם לנו. והנושא שבחרתי, הוא כתב על כל נושא כמעט בעולם, אבל הנושא שבחרתי הוא הכמיהה לשלום ושלווה, כמה שאנחנו זקוקים לזה עכשיו. אז אני רוצה שנתחיל עם שיר שהוא כתב בגיל 17, לקראת סוף 1814, גרצ'ן על יד הכישור. גרצ'ן היא אחת הגיבורות של הגיבורים של הרומן פאוסט של גתה, והיא כלי משחק בידי השטן והיצרים של פאוסט, ובשיר המילים הראשונות שלהם, איבדתי את שלוותי וליבי כבד. אז בואו נשמע איך שוברט מכין את איבוד השלווה. זאת אלי אמלינג המופלאה.
וואו,
משהו.
מדהימה.
אבל בואי נשמע את משה מבודד את הכישור, שנשמע את הבידוד של האלמנט המניע. זה הכישור, זה הפלך. הוא למעשה לאורך כל השיר, ומתי הוא נפסק? רק בשיא הדרמטי, כשהיא באמת על ידי התמיהה שלה אליו, אל פאוסט, היא קוטעת את זה ובאמת צועקת בסיל מאוד גבוה, בלה לה גבוה, שהוא ציל מאוד גבוה למנעד המצומצם של הליד, כי הוא באמת ז'אנר אינטימי, לחדר אינטימי, אז היא צועקת, אך, זין כוס, אך, הנשיקה שלו, כן. אז אני חושבת שזה, אם זה פועל על משה ועליי, אני חושבת שזה פועל על כולם. ובאמת
לא, זה מדהים. גם המהלך הזה, הכישור, שכמובן הוא מחזיק עד היום בשירי פופ, אנחנו בעצם שומעים אותו, וגם השירה, זה נהדר.
זה המחשבות האובססיביות שלה, ומה שיפה זה שהצליל הזה, הגבוה, הוא מניס את השלווה של המאזינים, וגורם להם באמת להזדהות מוחלטת עם ה... ואני חושבת שזה מצליח גם היום. אבל תחשבי כמה זה רלוונטי, הוא שם במרכז את ה... כמיהה הפיזית של האישה הצעירה הזו, ולמעשה אני חושבת שזה נותנים קונטרוברסליים או רלוונטיים אולי יותר מתמיד, אבל השאלה אם שוברט יכול להחזיר לנו ולה את השלווה. אז נשמע את אחד השירים היפים ביותר שאפשר לראות בו, אבל באמת לא חובה, לראות מענה לגרצ'ן, את היא השלווה. דו ביסט דירו, כן. וכל אחד יכול לבחור לו את הישות שבו השלווה מתגלמת, והטקסט הוא, זה יכול להיות אדם אחר, הוא עצמו או רעיון מופשט. ובאמת הטקסט הוא של פרידריך ריקרט, ונשמע את הדנור השוודי ניקולאי גדה עם הפסנתרן הרמן רויטר.
זה ממש הגדרה של רומנטיקה, הדבר הזה.
נכון, אבל... נכון.
הוא לא מאוד הצליח בימיו, שוברט, נכון? יותר מצליח ככל שעובר הזמן.
נכון, רק קונצרט אחד פומבי היה בחייו כמה חודשים לפני שהוא נפטר. הוא זכה להצלחה ענקית מכל מי שהכיר אותו, מהמעגל האינטימי שלו בשוברטיאדות. החברים שלו תמכו בו, החברים שלו מינו אותו.
רגע, השוברטיאדות הם לא איזה המצאה עכשיו של עיריית תל אביב? לא, זה משהו שיש לו מסורת ארוכה?
לא, הז'אנר האינטימי שאתה מתקבץ, משה ואני סביב הפסנתר, ופשוט עומדים וכמה חברים, ושרים ביחד את השירים שלו, והוא כל פעם עשה עוד שיר חדש ועוד שיר חדש, והקדיש אותם לחברים שלו. השוברטיאדות למעשה צמחו מהחדר האינטימי של שוברט, ולמעשה גם הז'אנר הזה, זה למעשה הזין אחד את השני, המפגש החברתי יחד עם השירים האלה שהוא כתב כדי שיהיה מה לשיר ביחד. אבל מה שהוא עושה בשיר הזה... כן, כן, זה לא המצאה. אבל משה ואני, אנחנו נעשה שוברטיאדה? יאללה, נעשה. אבל מה שיפה זה שאתה יודעת, זה נשמע כל כך פשוט. הפשטות המתעתעת של שוברט. כמה קשה לשיר את הקו המלודי הרגוע הזה, זה ממש מופת של טכניקה, כי למעשה אתה אמורה לשבור את השלווה הזו רק כששוברט מבקש. וכל השאר צריך להיות עדין ולגעתו שליטה מושלמת באוויר ובנשימה שלך. וכמובן שניקולאי גדה עושה את זה בצורה מושלמת. אז מפסגה אחת של יופי לפסגה אחרת, השיר שמסיים את מחזור השירים התוכנת היפה, דישון מילרן, וילהלם מולה הוא זה שכתב את הסיפור, האהבה הנכזבת של ההלך הצעיר לתוכנת היפה, וב-19 שירים ההלך מספר את החלומות, את התקוות, את התקווה שהכזיבה, אבל בשיר האחרון, שיר מספר 20, הפלג, מדבר אל ההלך שכבר חייו הגיעו לסיומם, והפלג הוא זה ששר לו שיר פרידה, גוטה רו, ומאחל לו שימצא שלווה במעמקים. אז בואי נשמע את גדול זמרי הליד, נשמע את דיטריש פישר דיסקאו עם יורג דמוס על הפסנתר. את שומעת את השיר, באמת, המחזור הוא פנטסטי, באמת אפשר לשמוע את כל המחזור רק כדי להגיע לשלווה שהפלג מאחל להלך, וכל כך גם באמת מרגש עם מי שקורא את התרגום של המילים. אז שיר... שיר שלדעתי עונה על השאלה אם זה רלוונטי, אם שוברט רלוונטי. כל תלמיד שלי או כל מי שאני משמיעה לו את השיר הזה, פשוט מתאהב בו. זה היה שיר ליטני, ושמבקש להעניק שלווה לכל הנפשות המעונות כאן עלי אדמות. והשמעתי את זה לבחור צעיר בן 16, והוא הפך להיות זמר אופרה בגלל השיר הזה. אז
באמת?
אז יש לזה אפקט עד היום. בואי נשמע את ליטני עם איאן בוסטריץ' וג'וליאן דרייק. שוברט שמשתמש בדממה עצמה כדי לגלם את השלווה שהנפש המעונה מחפשת. ואני רוצה, אחרי...
זה קול גבוה מאוד, זה טנור.
טנור לירי, נהדר, איין בוסטריץ'. ואני מעבירה את המיקרופון למשה, שאולי יניס את העצב וייתן שלווה לנפש המעונה בשיר קצת יותר משמח. ואחרי זה נסיים באמת עם פקס וביקסום, עם השיר של שובר שהוא הולחן למקלה, שהוא בעד למקלה. אבל אני מעבירה את המיקרופון לאמיתי.
הלו.
שלום, פרופסור זורמן.
בוקר טוב, הפתעה.
מה אתה עושה כאן? איזה יום היום?
לא, באמת איזה יום היום, אנחנו התבלבלנו, כן, אבל בגלל שאנחנו אצלנו במכללת לוינסקי, רציתי להראות איזה פן נוסף, שכל ילדי ישראל בשלב מסוים הכירו את שוברט, בלי לדעת שזה שוברט, כי לוין קיפניס לקח כמה משירים של שוברט, והוסיף להם מילים בעברית, בלי קשר למקור כמובן, והפורה לדג התרוטה הפך להיות, מי לא יכיר אותנו, פרחי הצבעונים. מי לא יכיר אותנו פרחי הצבעונים, גם כתר, גם גביע, יש לנו אדמונים. ופתאום, כולם שרים שוברט, מי שכמובן יהיה להם מושג שזה שוברט, וזה הגדולה של לוין קיפניס, שאמר, מה אני צריך לחפש מלחינים? יש כל כך הרבה לחנים טובים בעולם, בוא ניקח כמה מהם, ותוסיף טקסט, לא חשוב מה היה המקור, והנה יש לנו גם קשר לילדי ישראל,
יפה, זה שיר נהדר, אני חושבת שהוא קצת זז הצידה, אנחנו נחזיר אותו החל מט"ו בשבט הבא, תודה על התזכורת.
נחזיר אותו החל מט"ו בשבט הבא, תודה.
תודה. אירונה, עם מה נסיים את הפינה?
נסיים כאמור באמת עם השיר פקס וביקסקום, שלום עליכם, שזה טקסט, המשפט הראשון המלחין לקח מהמיסה הנוצרית, והוא באמת שלום עליכם. שקורה שאת השלווה, לפחות שובר מוצא באמת באמונה הדתית, אבל אני חושבת ששוברט רלוונטי באמת יותר מתמיד, אם לילדי הגן, אם לט"ו בשבט, או למי שמחפש שלווה לנפש, כל השירים האלה ועוד רבים אחרים באמת יכולים לתת איזה רגע של עדנה למי שמאזין.
תודה רבה לך על רגעי העדנה הרבים שהבאת לנו ביום הולדתו של אפרנס שוברט. רונה ישראל קולט, תודה.
תודה.
שבב של חברת נוירולינק הושתה לראשונה במוח אדם. אילון מאסק צייץ והעולם התפחלץ. הוא אמר שהשבב הזה יאפשר שליטה בטלפון או במחשב או בעצם כמעט בכל מכשיר, רק על ידי חשיבה. החברה מסבירה שמטרת העל שלהם היא ליצור ממשק שישיב את האוטונומיה לאנשים עם מוגבליות או עם צרכים רפואיים כאלו שאין להם מענה היום. הם מדווחים על תוצאות טובות להשתלה הראשונה הזו. נשמע הכל על כך מהדוקטור אחינועם סוחר, מנהלת המרפאה לנוירומודולציה ביחידה להפרעות תנועה בבית החולים איכילוב. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז כן, הרגשת עצמך כבר כמעט רובוט למקרא הידיעה הזו, או שאת לוקחת אותנו לכיוונים ארציים הרבה יותר?
אני יותר חושבת על עניין של פוטנציאל. ואיך אנחנו מקווים שאולי אפשר יהיה באמת למצות אותו. אבל אין ספק שיש איזושהי התקדמות, איזשהו צעד לקראת. ככה אני רואה את מה שקורה עכשיו. אחרי שיש שבב, בעצם פעם ראשונה הוא הושתל בבני אדם. עד היום הוא הושתל רק בחיות.
כן. מה השבב הזה בעצם עושה? תסבירי לנו.
אז היתרון, א', השבב הזה הוא בעצם איזשהו קידום טכנולוגי או הנדסי של טכנולוגיה שנמצאת איתנו כבר זמן לא מועט. ניסיונות לעשות מין ממשקים כאלה, הם כבר היו קיימים משנות ה-2000, ובעצם אבל הם לא היו מספיק מתקדמים טכנולוגית. והיתרון של הטלפתיה הזאת, ככה הם קוראים למכשיר, של נוירולינק...
כן, הם עושים הכל כדי שנרגיש את היראה מפני הטכנולוגיה, טלפתיה, כן.
בדיוק. זה איזשהו שבב שקודם כל הוא מאוד מאוד קטן. אומרים שכל המערכת היא בערך בגודל של מטבע או כמה מטבעות. המערכת כולה אין לה חוטים חיצוניים. זאת אומרת, היא כולה נמצאת בתוך גוף האדם, או בעצם באזור המוח והגולגולת. היא מכילה בעצם כמה, הם קוראים לזה threads, מין חוטים כאלה, צרכים כאלה, שעליהם מולבשות בצפיפות מאוד מאוד גדולה, הרבה 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 אלקטרודות, שהמטרה שלהם בעצם, בשלב הזה לפחות, זה לקלוט את פעילות הנוירונים במוח, בקליפת המוח, ויש יותר מ-1,000 כאלה, שזה שוב אחד היתרונות על פני שטח קטן, והקלט הזה מגיע בסופו של דבר לשבב, השבב הזה בעצם עושה איבוד אותות ראשוני, שוב השבב הזה הוא יחסית קטן, ועוד יתרון אחד שיש, שנמצאת שם גם הסוללה. כי הרי משהו צריך להחזיק את הפעילות הזאת כל הזמן בחיים, והיתרון של הסוללה היא שהסוללה, שוב, הכל נמצא בתוך גוף האדם, והסוללה נטענת באופן ויירלס, באופן אלחוטי.
לא צריך לפתוח אותך כדי להחליף את הסוללה הזו. למרות שהייתי מצפה שהיא תטען על ידי, בכלל על ידי אנרגיית הגוף בשלב מאוחר יותר.
זה אולי בשלב מאוחר יותר, אבל כרגע מדובר על טעינה אלחוטית.
ואיך זה עובד? איך אנחנו בעצם, מה קורה? כלומר, אנחנו צריכים ללמוד איך להפעיל את השבב הזה, כדי שהוא יפעיל באמת מכשירים בחוץ, שוב, כמו שהוא אומר, לשלוט במכשיר סלולרי או במחשב?
אז אני אתחיל ברשותך, עוד לא במכשירים הסלולריים, אלא במטרה שנראית לי קצת יותר נאצלת בשלב ראשון, שמדברת בעצם על אנשים עם כל מיני נכויות וכל מיני לקויות. המטרה היא בעצם, היא בשלב ראשון ללמוד, מה שנקרא קודם כל קלט ואז פלט. אז אנחנו נלמד, או הם ילמדו, שוב, בעזרת למידה אינטליגנטית, AI וכולי, דפוסים של יריעה של קבוצות של נוירונים, וישייכו אותם, הלמידה תהיה בצורה משוייכת, כמובן, בעזרת למידה ובעזרת כמובן אינפוט מבני אדם, מה קורה למשל כשרוצים לבצע פעולה מסוימת, או מה קורה כשמבצעים פעולה, למשל אם אני מרימה יד בצורה מסוימת, זה פעולה מאוד מדויקת, קצב של הרמת היד, באיזה תנועה היד פונה, האם כף היד פונה למעלה, למטה, והרבה שרירים מעורבים בזה, ילמדו דפוסים של כל מיני פעולות וכל מיני תנועות, יהפכו את זה לאיזשהו אלגוריתם, ואז מתוך הלמידה הזו יוכלו אחר כך לעשות את הפעולה ההפוכה, זאת אומרת, מתוך המחשב לגרום להפעלה, ואז בסופו של דבר, באם יש גפיים מלאכותיות או דברים אחרים, בעצם לייצר את התנועה הזו, או אפילו אם יש גפיים לא מלאכותיות והן פשוט חלשות, פשוט לייצר את הפעולה הזו, על ידי כך לעקוף את האזור הפגוע, ועל ידי כך כן לגרום לפעולה להתרחש. מדברים גם על עניין הפוך אפילו של הראייה, להחזיר ראייה לעברים, שאז בעצם הולך מהחוץ הפנימה. אבל אלה בעצם הדברים הראשונים, אני חושבת, שהם יעבדו עליהם.
אבל במוחו של אדם פגוע, בעצם ההוראות, נגיד להרים יד שאיננה, או לרצות לראות, כל הדברים האלו, האם הם פועלים באותו האופן כמו אצל אדם שאינו פגוע? כלומר, הלמידה שתיארתי, מן הסתם למידה מהאנשים שכן יכולים לבצע זאת. אז הפעולות במוח הן אותן פעולות? או שעד כמה למידה זה ידרוש מהאדם הפגוע עצמו?
אז קודם כל השאלה היא, שוב, ותמיד צריך לרדת לפרטים ולדבר על איזה פגיעות מדובר, אבל בואי נניח למשל על אדם שהוא פגוע גפיים, או פגוע חוט שדרה, או שוב, מדובר בכל מיני רמות. המוח שלו בדרך כלל מתפקד כרגיל, זאת אומרת, קליפת המוח, כשיש פגיעה בגפה עצמה, או אפילו פגיעה בחוט שדרה, המרכז המוטורי הראשוני של המוח בדרך כלל לא פגוע. אז את הרצון, את היזימה יש לו, והוא גם למד את זה, כי הרבה שנים הוא השתמש בזה.
ולכן... אז האם זה טוב רק לאנשים שחוו פציעה או פגיעה? מה עם אנשים שמלידה כך? בעצם המוח מעולם לא אומן על פעולות כאלו או אחרות?
אז שוב, קודם כל אנחנו עוד לא יודעים את זה, זה עוד לא נעשה. אבל יכול להיות שאם ילמדו אלגוריתמים, יוכלו במרכאות אולי, שוב אני אומרת את זה מאוד מאוד בזהירות, ללמד אנשים או לעבוד על המוח בצורה מסוימת, להפעיל את הנוירונים שלא למדו. הרי למשל חלק מתהליך הלמידה, אפילו אצל תינוקות, הרי אנחנו בתור קטנים לומדים לאט לאט עוד פעולות ועוד פעולות. הדבר הזה נעשה בעצם בעיקר, בהתחלה זה גדילה והתפתחות של נוירונים חדשים, אבל בעיקר בעניין של הקשרים, קשרים בנוירונים, שאנחנו קוראים להם סינפסות. אחד הדברים שקורים בגדילה והתבגרות שלנו, שאנחנו לא מייצרים יותר נוירונים, לצערנו אנחנו אפילו מאבדים, אבל אנחנו עדיין יכולים לחזק וליצור עוד ועוד סינפסות. גם יש עניין של פלסטיות, למשל עם איזשהו איבר או איזושהי פעולה, אנחנו מאבדים את היכולת, או אזור מסוים מאבד את היכולת במוח, לפעמים אזור אחר במוח יכול לקחת על עצמו את הפעולה. אז אני חושבת שוב, אני אומרת מאוד בזהירות, בצורה תיאורטית, כי לא נגעתי בזה, אני לא מעורבת בפרויקט, אני לא יודעת בדיוק מה הם מתכוונים לעשות, תיאורטית יכול להיות שהם יכולים להשתמש בכל היכולות הפוטנציאליות האלה כדי להשפיע. אבל שוב, בשלב הראשון מדברים על אנשים שמה שנקרא טטרפלגים, אנשים שיש להם שיתוק בארבע גפיים. וזה גם מה שקורה לפי הבנתי אצל האדם הראשון, שהם השתילו אצלו עכשיו את האלקטרודות, ואני שוב אגיד, הם הגיעו כרגע רק לשלב שהם הצליחו לעבור את ההשתלה ואת ההשתלה בהצלחה, בלי שום נזק, והתחילו לקבל קלט מתוך המוח ולפענח אותו. עוד לא גרמו לאדם בינתיים להזיז גפיים או לעשות דברים. אנחנו עדיין בשלב הראשון.
כן. אני נשארת עוד רגע בתחום הזה של הלמידה, כי נגיד הזזת גפיים, אוקיי, בואי נגיד שזה בערך אותו מהלך מוחי אצל כולנו. פעולות אחרות, אני לא יודעת באמת להדליק, לחבות, ללחוץ אנטר, אין לי מושג. הדברים האלו, גם הם, בעצם המוח שלנו, של כולנו, מוציא את אותו השדר, את אותה הפעולה. האם למידה של בינה מלאכותית, שלומדת הרבה מאוד נתונים להרבה אנשים, תדייק בדבר הזה, או שהיא צריכה להיות מותאמת לאותו האדם שבתוכו מושתל השבב?
אני חושבת שיש דברים שהם כן מותאמים אדם. אני דיברתי בתוכנית שלכם לפני כמה זמן לדווקא לאיזשהו שתל בחוט השדרה. ושם כן היה מאוד מאוד חשוב להתאים את זה אישית. אני כן מניחה שיש איזושהי וריאביליות בין בני אדם. יכול להיות שמה שיקרה, עוד הפעם, אני מדברת כך מאוד מאוד בצורה תיאורטית, שיהיה איזשהו מושג כללי, אבל שצריך להתאים אותו לרמת האדם.
כן.
ספציפי. כן. זה יכול להיות.
יש, למרות שכמו שאמרת, זה הוכתר בהצלחה, השתל הושתל, יש סיכוי שיש שינוי? נגיד, ראיתי שאנשים אומרים, טוב, אבל תוך כמה זמן רקמות, נגיד, יפריעו לתשדורת הזו.
אז אני חייבת להגיד שאחד הדברים, קודם כל, הטובים במערכת שלו, זה שבגלל שיש צפיפות מאוד מאוד גדולה, של אלקטרודות, ובגלל שהכל נמצא בתוך הגולגולת, דווקא איכות האותות תהיה מאוד מאוד טובה. בדרך כלל, המוח, כמו שאמרתי, הוא לא גדל. הדברים היחידים שתיאורטית יכולים לקרות זה שאם יש טיפה רקמת פצע, אבל מתוך הניסיון שלי דווקא, אני עוסקת יותר בתכנות אנשים שיש להם גריה מוחית עמוקה. זאת אומרת, מכניסים בשונה אלקטרודות לקורטקס, לקליפת המוח, אנחנו עוסקים באנשים שיש להם פרקינסון או כל מיני הפרעות תנועה, שדווקא אלקטרודה נכנסת עמוק ויוצרת תיאורטית הרבה פעמים איזשהו מסלול או פצע במרכאות עמוק יותר. ועדיין, אחרי התקופה הראשונה שיש טיפה טיפה שינויים, כי המוח מבין שהכניסו משהו, מהר מאוד המכשיר מצליח לשדר בצורה טובה. בכוונה משתמשים כמובן בכל מיני חומרים שלא אמורים ליצור דלקת, שלא אמורים לעורר צלקת וכולי, שמבחינה אימונית במרכאות אדישים. ולכן דווקא מהכיוון הזה אני פחות צופה בעיות. זו בעיה שאני חושבת שהתגברנו עליה או התגברו עליה במדע ככה כבר לפני הרבה זמן ובצורה טובה.
נוירולינג ומאסק זה כמובן דברים שעושים הרבה רעש, אבל זה לא החברה היחידה שעובדת על שבבים מהסוג הזה.
נכון. נכון. היו עוד, אמרתי, כמו שאמרתי, מתחילת שנות ה-2000, היתרון של מאסק זה שיש לו את היכולות, את האמצעים להעסיק הרבה מאוד מהנדסים, הרבה מאוד פיזיקאים, הרבה מאוד אנשי מקצוע ברמות טובות, ושוב, היכולת שלו להכניס את כל השבב הזה מתחת למוח, ואת היכולת הזאת לדיוק ולסינון הרעשים. מה יעשו חברות אחרות, מה יקרה בתחרות, ואיך הם ינסו להתגבר על זה, אם יתגברו על זה, זאת שאלה אחרת, אבל אני מניחה שתמיד אפשר עוד לדחוס ועוד לשפר טכנולוגית. לפעמים התחרות היא דווקא דבר טוב.
נכון. אני אשאל אותך, כאילו קצת אולי מחוץ לשיחה הרשמית, את היית מכניסה שבב של נוירלינק לגופך, שוב, לא לפי לצרכים הרפואיים שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, אלא בעתיד, שבב של חברה פרטית? כדי לשפר את ביצועייך, נגיד?
לא נעים לי להגיד שאחד, אני מהסוג המרובה, ואני מהסוג שרוצה לדעת ככה שהיו תוצאות, ועל מה הן התבססו, ושהן מתבסס על פרסומים מדעיים. אז ככה סתם לא הייתי מכניסה. שוב, זה תלוי במה יוכיחו. האם רופאים יטפלו בזה? אני לא יודעת. אולי טכנאים יטפלו בזה, והם יכניסו את השבב הזה? אין לדעת. היום הם גם אומרים אפילו, אם אני אדבר בצורה בדיונית, שרובוט עושה את רוב הפעולה, את רוב ההכנסה. אז תיאורטית, אם יהיה תיעוד טוב של כמה שנים, ויהיו תוצאות טובות, אני לא יודעת אפילו להגיד מי יעשה את זה, מי יעשה את ההכנסה ומי יעקוב אחריה.
כן. טוב, עוד מוקדם, אבל זה בהחלט, שוב, כמו שאמרתי, זה כן נראה, כמו איזשהו שלב קריטי בחיבור הזה, בממשק של אדם ומכונה. אז אני מודה לך מאוד על השיחה. דוקטור אחינועם סוחר, מנהלת מרפאה לנוירומודולציה ביחידה להפרעות תנועה בבית החולים איכילוב. תודה.
בבקשה, בשורות טובות, להתראות.
כן. שפעת העופות היא כידוע רעה מאוד לעופות, אבל גם כמובן לבני אדם. אנחנו עם ניסוי חדש בו הצליחו חוקרים לשנות גנים של תרנגולות, מהנדסה גנטית, כדי להקנות להן עמידות לשפעת העופות. כך תופחת תפוצת המחלה, ובעצם אולי לא יהיה צורך לחסן יותר עופות. נפנה למאי שדה, ביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
היי, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. בואי קודם כל נעשה קורס מזורז, קטן, היסטורי, בשפעת העופות. ממתי אנחנו מכירים את המחלה הנגיפית, הקטלנית הזו?
אז שפעת העופות היא סוג של שפעת, ואת הווירוס מכירים הרבה זמן, קצת יותר מ-100 שנה, וחוקרים את זה באמת בצורה יותר אינטנסיבית מאזור השפעת הספרדית, שזה היה ב-1918, קצת יותר מ-100 שנה.
מה קרה בשפעת הספרדית? בואי נזכר. לא היה אירוע נעים במיוחד.
לא. אז זו שפעת מאוד מאוד קטלנית, שהייתה אחראית על מותם של כמה עשרות מיליוני בני אדם באירופה וגם באזור אמריקה. ובאמת זה וירוס שהוא, הווירוס של השפעת הספרדית, יש לו דמיון לא קטן לווירוס של שפעת העופות.
אוקיי, רגע, אבל שפעת הספרדית בעצם יצאה מעופות?
לא. היא לא יצאה מעופות, אבל יש איזשהו דמיון מסוים, ויש חשש כל הזמן שגם וירוס שפעת העופות יוכל להתפתח לאיזושהי שפעת קטלנית אצל בני אדם.
כן, אנחנו בכלל חוששים כל הזמן ממחלות שבעצם מגיעות מחיות, ונכון, בעצם נובעות מהקרבה שלנו לחיות.
נכון, נכון, בעיקר בווירוס השפעת, זה וירוס שהוא כל הזמן משתנה, הוא כל הזמן יוצר מוטציות ומתאים את עצמו לתא המערך, אם התא הזה הוא תא של בני אדם או של אוף או של כל חיה אחרת, אז זו תכונה שהיא מאוד חזקה אצל וירוס השפעת.
ותגידי, אצל האופות עצמם, כלומר, אנחנו קוראים לזה שפעת, אצלם הם לוקים בשפעת? שפעת היא לא מחלה של בני אדם? כלומר, השם הזה הוא נובע ממה שקורה לבני האדם, או ממה שקורה לעופות?
השם שפעת הוא פשוט השם הווירוס עצמו. יש לו איזשהו מאפיינים ייחודיים, יש לו רצף מסוים של נוקלאוטידים, שבעצם שמאפיין אותו, וזה מה שנקרא וירוס השפעת. אז זה יכול להדביק בני אדם, וזה יכול להדביק עופות, אבל כל וירוס שמצליחים להפיין אותו על פי המאפיינים הספציפיים של שפעת, נקרא וירוס השפעת.
אוקיי. בואי נגיע למחקר הזה. זה בעצם ניסוי בהנדסה גנטית של החוקרים מבריטניה. מה הם עשו?
אז החוקרים לקחו תאים של עופות, והשתמשו בשיטת הנדסה הגנטית המפורסמת ביותר אולי היום, שנקראת קריספר, ושינו את הרצף של חלבון מסוים. החלבון הזה אחראי על סינתוז ה-DNA, בעצם הוא מייצר את ה-DNA, והם החליפו בעזרת הקריספר כמה חומצות אמינו. חומצות אמינו זה הבסיס, השרשרת הבסיסית של מה שמרכיב את החלבון. הם בדקו מהם החומצות אמינו הקריטיות והחליפו אותו בעזרת הקריספר, ואחר כך הם השתילו את התאים האלה בביצים של העופות, גרמו לזה, והם התפתחו להיות עופות, ולאחר מכן הם הדביקו אותם בכל מיני ריכוזים שונים של וירוס השפעת, ובדקו בדיקות דם מי נדבק ומי לא.
כמה דורות הם בדקו? כלומר, גם, בעצם בדקו גם צאצאים של הצאצאים, או שהסתפקו בדור אחד?
הם לא בדקו הרבה דורות, אבל מה שכן, בגלל שזה באמת הנדסה גנטית, וכן זה אמור לעבור לדורות הבאים, שלא כמו חיסונים, שככה כל דור חקלאי צריך לחסן את כל העופות שנמצאים לו בלול, הנדסה גנטית זה משהו שעובר, הם וידאו שבאמת אין שום התכנות שהגן לא יעבור, זאת אומרת שהמוטציה, ההנדסה הגנטית שהם ביצעו, חייב לעבור לדור הבא.
כן, זה לא מנע לחלוטין את ההדבקה, נכון? זה רק הפחית אותה מאוד?
נכון, אז בהתחלה מה שהם עשו, החלבון הזה שנקרא AMP3, יש כמה מהחלבון הזה, ובהתחלה באמת הם, מה שנקרא, דפקו או שינו את רצף חומצות האמינו רק בסוג אחד של החלבון הזה, וזה באמת הפחית את ההדבקה ממש ברוב מוחץ, אבל לא ב-100%. מתוך 10 עופות, 9 באמת לא נדבקו. ומה שהם עשו בשלב השני של הניסוי, זה בעצם לפגוע ב-3 חלבונים מהמשפחה הזאת, ושהם עשו את הטיפול הזה, הם מנעו ממש ב-100% את ההדבקה. וגם שהדביקו בריכוזים מאוד גבוהים של הווירוס, לא הייתה הדבקה בכלל.
גם בריכוזים גבוהים, כי זה, כי אני זוכרת, את יודעת, בקורונה, הייתה כל הזמן ציפייה למוחלטות לגבי הטיפולים, וכל הזמן היו הסברים לגבי ריכוזים גבוהים ונמוכים וההשפעה שלהם. אז פה את אומרת, זה עמד גם בריכוז גבוה.
נכון, נכון. הסיפור של ריכוז הוא באמת מאוד קריטי, בעיקר בלולים, שיש צפיפות מאוד מאוד גבוהה, אז ההשערה היא שהעופות מודבקים בריכוזים מאוד גבוהים, שיש המון המון עופות בלול, ולכן הסיפור של ריכוז הוא קריטי, לבדוק את זה. וזה לא בהכרח כמו אצל בני אדם, שיכול להיות מרחק או משהו כזה.
אם כבר הזכרנו קורונה, אנחנו יכולות לגזור מהניסוי הזה איזושהי מחשבה על עתיד קרוב שבו פשוט נעבור איזה שינוי גנטי קטן שיהפוך אותנו לעמידים בפני שפעת כזו או שפעת אחרת?
זה לא תלוש. היפותטית, בהחלט אפשר לחשוב על משהו כזה. ובאמת על בסיס אותו מנגנון שביצעו פה על עופות, זה בהחלט משהו שאפשר לבדוק אותו. קודם כמובן נגיד לבדוק אותו על תאי אדם. את הניסויים באמת לא מתחילים ישר על בני אדם, אלא על תאים. אחר כך אפשר באמת לבדוק את זה על, אולי על עכברים, ובאמת אחר כך על בני אדם, וזה דורש הרבה מאוד מחקר מקדים, כמו להבין מהו באמת החלבון הקריטי שהקורונה משתמש בו, איך אפשר להשתמש בקריספר, האם הקריספר הוא יעיל, וזה המון המון שאלות, אבל זה בהחלט משהו שהוא לכאורה הגיוני, לפחות ברמה התאית ואולי ברמה של העכבר, ברמה של בני אדם, זה כמובן הולך ומסתבך.
אנחנו רוצים לחשוב שהטבע לא עושה כל מיני דברים מיותרים, אבל פה הנה אנחנו אומרים, הנה בא הקריספר, יגזור פה את הגן הזה, ויאללה, שלום על ישראל ושלום על העופות, אין שפעת. מה יכולות להיות, אבל יכולות השלכות שאולי אנחנו לא מדמיינים על שינוי כזה?
אז קודם כל החוקרים בדקו האם זה משפיע על העופות. זאת אומרת, האם זה משפיע על ההתפתחות שלהם, על הגדילה שלהם. בסוף זה נשק, והעופות האלה צריכים להימחר, או הביצים לפחות צריכים להימחר למשק, ובדקו האם יש איזושהי פגיעה בהתפתחות וכל מיני פרמטרים אחרים, וראו שלא, שאין, הם פתוחים באופן תקין והכל. וכמו שאמרתי, לא בדקו המון דורות, אז זה גם איזשהו מכשול שככה הם אמרו שצריך לבדוק, וזה באמת נמצא בשלב ראשוני. אבל החשש העיקרי שלהם היה דווקא מהווירוס. כמו שאמרתי, וירוס השפעת הוא מתפתח, והוא מצליח להתגבר על מכשולים ששמים לו, גם חיסונים, זה אף פעם לא באמת 100% יעיל, כי כן, וירוס מצליח הרבה פעמים להתקלם ולהשתנות, ולכן החשש של החוקרים, זה שיכול להיות שבמהלך האבולוציה של הווירוס, במהלך זמן מסוים, הוא יצליח למצוא פתרון אחר, הוא יצליח למצוא חלבון אחר שהוא ישתמש בו, הוא יצליח להתגבר על המוטציה.
כמו שקורה עם אנטיביוטיקה, שבעצם זנים שחוצים את הגבול הזה, הם אולי אפילו הופכים לאלימים יותר ומסוכנים יותר, גם כאן יש סיכון כזה?
נכון, יש סיכון כזה, זה משהו שפשוט צריך לבדוק אותו לאורך הרבה זמן, ויכול להיות שזה יסתייע דווקא לווירוסים אחרים, יכול להיות שבאת וירוס השפעת הספציפי הזה.
אוי, לא.
נכון, זאת אפשרות שהם העלו ושצריך להיות מודעים אליה.
הבנתי. בסדר, אנחנו נמתין אולי לניני הנינים של התרנגולות האלו ונראה מה קורה. תודה רבה לך. מאי שדה, ביולוגית עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה.
תודה, להתראות.
אנחנו עם פינת הקיימות של יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה.
אנחנו עם פרסום חדש, שהוא בעצם גם כלי חדש ממש, המשרד להגנת הסביבה פרסם מפת סיכוני אקלים לאומית. למה הכוונה?
אז נכון, זה ממש פרסום חדש, פורסם שלשום למעשה, והוא חלק מהמסגרת של הערכות לשינוי אקלים, שהמשרד להגנת הסביבה מקדם ביחד עם כל משרדי הממשלה האחרים. יש תוכנית לאומית כזאת, והם החליטו לפתח כלי גיאוגרפי שהוא יכול לעזור ולתמוך בקבלת ההחלטות כדי לקבל החלטות מבוססות מדע וידע. מה שמעניין פה שזה בעצם יכול, הכלי הזה יכול לסייע לכל מקבלי החלטות בכל מיני רמות, לקבוע סדרי עדיפויות, איך לתכנן ואיך ליישם את הערכות לשינוי אקלים בכל המדינה. עכשיו, בגלל החשיבות בתקופה, דווקא בתקופה הזאת, שכבר מתחילים לחשוב על בנייה מחדש, ובכלל התנהלות אפילו בזמן מלחמה, הם החליטו לפרסם את הגרסה הראשונית כבר עכשיו, זאת גרסת הדגמה שפועלת, של המפה, של מפת סיכוני האקלים, ובעצם להמשיך לשפר אותה תוך כדי נגינה, ולהתקן אותה באופן שוטף. עכשיו, המידע הזה הוא כבר חשוף עכשיו לציבור, ומאוד מאוד מאוד ייכנס פנימה, ואני אנסה קצת להסביר מה יש שם. עכשיו,
כן, זה הפינה, כל הכל, בוא נשאל למה, כן. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על סיכוני אקלים לאומיים. זאת אומרת, יש כאן מיפוי של מה, אילו מקומות מועדים למשל להצפה? אילו מקומות מועדים ליובש?
בוא נזכיר שנייה רק את הרקע לסיפור, לכל הסיפור הזה, כי אנחנו טוענים שכולם מבינים שמשבר האקלים הוא המשבר החמור ביותר שהאנושות מתמודדת איתו, אבל כנראה שלא כולם מסכימים על זה, בייחוד לא במדינת ישראל שקצת צולעת בטיפול בנושא הזה, אבל בשנים האחרונות אנחנו יודעים שיש עלייה בשכיחות של אירועי מזג אוויר קיצוניים, וגם בחומרה שלהם, הצפות, בדיוק בימים האלה, אנחנו ממש חווים את זה בגשמים מאוד חזקים, בהצפות, בשריפות, טמפרטורות קיצוניות, צפויות בקיץ, הקדשנו לזה פינה שלמה על ההיערכות הזאת, וזה קורה בארץ ובעולם, וזה צפוי להחמיר לצערנו בעשורים הקרובים. עכשיו, בעצם יש הרבה מאוד מאמצים, מנסים להפחית את פליטות גזי החממה כדי להוריד את האימפקט הזה, אבל צריך להיערך למה קורה בשינוי האקלים, ולא יודעים בדיוק איך לעשות את זה, ואיך לקבל את ההחלטות האלה, בגלל שיש המון תנאי חוסר ודאות. אנחנו מכירים מה היה, וזה לא הולך להתקדם באותו קצב ובאותה צורה, וקשה מאוד לצפות את ההתנהגות גם של המדינות, איזה רגולציה הם יקבלו, איך הם יתנהגו, האם הם יצאו, ההשפעות של מלחמות לא רק אצלנו, בכל העולם, וכמובן גם על ההתפתחויות הטכנולוגיות, איזה טכנולוגיות התפתחו כדי לטפל בבעיות האקלים ובעתיד שלנו. אבל אין ברירה וחייבים לקבל החלטות כרגע איך לתכנן לעתיד, אם אנחנו בונים תשתיות של מים, של חשמל, תשתיות של זמן ארוך, ואין לנו איך להיערך לזה, אנחנו חייבים לקבל את החלטות כרגע, בגלל שחוסר הערכות הזאת גובה מאיתנו מחירים כבדים כבר היום, כולל מקרה מוות.
אני מסכימה איתך, אני רק תוהה מה בין המפה ופרסומה לבין ההיערכות. כלומר, אני חושבת, האם המפה הזו מיועדת לנו, הציבור, להחליט איפה אנחנו גרים אפילו, או שהיא מיועדת, אתה יודע, למי? לאנשי מקצוע? הם הרי יודעים.
תכלס, גם וגם. המערכת הזאת היא כרגע, היא, לפחות המערכת שמפותחת על ידי המשרד להגנת הסביבה, יש פה עבודה שעבדו עליה כבר כמעט שנתיים בהובלה של המשרד להגנת הסביבה והמדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה, פרופסור נוגה קרונפלד שור, שדיברתי איתה אתמול לקראת הפינה שלנו. היא מדברת על זה שיש פה פיתוח כלי ייחודי ולא קיים בסדר גודל הזה בכל העולם. עכשיו, מה שהם עשו, הם פיתחו את הכלי הזה תוך כדי גישה של מה שקוראים נתונים טובים מספיק. כלומר, זה מה שיש לנו עכשיו, והמערכת כל הזמן עוברת שיפור ועדכון. עכשיו, הכלי המדגים הזה, הוא פותח זה היה
איך היא משתפרת, אם מה, מוכנסים אליה עוד נגיד עכשיו אנחנו בגשמים רבים, כן. אז הנתונים האלו, היא לומדת אותם באופן עצמוני, נגיד? זה מוכנס אליה כל הזמן אוטומטית?
כן, כל הזמן מוכנס אליה עוד ועוד ועוד חומר. יש הרוב חשוף לציבור, יש כמובן כל מיני נתונים שקשורים למצב סוציו-אקונומי, שיש להם, שהם לא יכולים להיות גלויים לציבור, יש כל מיני layers שעדיין לא גלויים, אבל הם בעצם החליטו, החלטה מאוד תקדימית שלהם, זה לפתוח את הכלי הזה לציבור, ולפתוח אותו שהוא לא, הוא לא סגור, הוא לא מוכן עדיין, הוא בשלבי פיתוח. עכשיו, הכלי המדגים הזה פותח עם חברה שקוראים לה Tomorrow.io, החברה הזאת הוקמה כסטארט-אפ חיזוי אקלים כבר ב-2016 בבוסטון על ידי שלושה יזמים ישראלים, ויש לה מרכז פיתוח בישראל, והרעיון שלהם הוא שירותי חיזוי מזג האוויר הם לא מספיק טובים וחסרה גישה למדע אקלימי מדויק דווקא בתקופה הזאת של שינויים אקלימיים דרמטיים. עכשיו הם התחילו במערכות מבוססות רשתות סלולריות ועשו שיפט לפני כמה שנים להקמה של רשת של עשרות לוויינים לחיזוי מזג אוויר, ומשתמשים כמובן ב-AI. ואולי נקדיש להם פינה מיוחדת בעתיד, אבל הם החברה שזכתה במכרז ביחד עם עוד חברות אחרות, ונותנים, בעצם מכניסים כל הזמן עוד ועוד ועוד נתונים, ובונים עוד, עוד ועוד ועוד layers. עכשיו, המפות האלו הן כוללות מפות מרחביות ראשונות של האיומים הפיזיים ברזולוציה גבוהה. אפשר להיכנס לדבר הזה. אני ממש אשתדל לעלות איזה פוסט בפייסבוק של שלושה שיודעים, ואפשר ממש להיכנס מימה ולשחק עם זה. יש עדיין, המערכת עדיין בהרצה, אז צריך להבין איך להשתמש בה, אבל יש בה רמות חשיפה מאוד מאוד מעניינות שמשקפות אירועי קיצון בזמן הנוכחי, ובעתיד הם יכילו מיפוי של המצב העתידי לפי תרחישי שינוי אקלים העולמיים, נגיד לפי תרחישים של ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים וכולי. עכשיו, יש פה כמה שכבות חשיפה, אם יש לי עוד כמה דקות אני אנסה להזכיר אותם. אז יש שכבת הצפות, שזה שכבה חשובה מאוד, נכנסתי לדבר הזה, זה מרתק. פשוט
אבל
רואים,
השכבה, אני רק רוצה להבין אם הלאיירס זה מצביע עכשיו איפה יש לי הצפות, או מהם האזורים המועדים, להצפות ככלל?
המועדים. אוקיי. תרחישי הצפות שמוצגים הם לאירוע שהסבירות שלו היא 2% או 1 ל-50 שנה. ויש גם שכבת הצפה שהכינו באגף לשימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. מדברים על הצפות מנחלים ומאגני ניקוז, הצפות שנובעות מעליית גובה המים באגני ניקוז, הצפות מטופוגרפיה עירונית, שערות ים. אפשר ממש לראות, אם רוצים לתכנן שכונות, אפשר למשל לנסות להימנע מטעויות שעשו בעבר, לתכנן שכונות שלמות באזורי הצפה, שאנחנו יודעים שהצפה הזאת היא כנראה הולכת לקרות בגלל עליית מי הים, בייחוד בערי חוף. אנחנו כולם, יש המון ערים והמון תושבי ישראל חיים על החוף. זה קורה
כן, הצפות אבל לא קורות רק בחוכמה. אני מנסה להבין האם הנתונים כאן הם אך ורק נתונים הם טופוגרפיים, טבעיים, או שיש פה התייחסות גם, נגיד, לאזורים שהם פשוט בעייתיים מבחינת בנייה בארץ, והם מוצפים ברגעים אלו ממש.
לא, זה לא מיועד לרגעים. מדובר פה על זמן ארוך. כלומר, המשרד להגנת הסביבה מטפל בתרחישים שהם, אולי זה לא נשמע בעצם כל כך ארוך, אבל זה מ-2030 ומעלה, והלאה. כלומר, 2030 עד 2050. שאנחנו מתכננים עכשיו שכונות בנייה, שכונות מגורים, שמתכננים תשתיות של חשמל, תשתיות של ניקוז, ביוב, מתכננים רכבת קלה למשל, מתכננים דברים שהם הסתיימו, לפעמים העבודות עליהם והשימוש בהם, העבודות הסתיימו בעוד 10 שנים, אפילו בעוד 20 שנה, והשימוש בהם הוא ימשיך עוד 10 שנים, וחייבים להבין את המשמעויות, ולנתח כל הזמן את המשמעויות לפי מה שאנחנו מגלים שהולך לקרות. עוד שכבה אחת זה של איי חום עירוניים. אנחנו מבינים היום שהרבה מאוד חומרים שהם man-made, מעשה ידי אדם, בעצם משמשים בסביבות עירוניות. לדוגמה, כמות חום שנאגרת בבטון גדולה בערך פי 2000 מכמות החום שאוויר עוגר, ולכן הטמפרטורה בחוץ שהיא יורדת, החום שהוא בעיר נפלץ לסביבה ומחמם אותה, ואז באיי חום האלה החום לא יורד בקיץ. עכשיו אולי זה נראה, פתאום לא חושבים על זה עוד פעם, אבל זה תכף הולך לחזור. ואם אנחנו לא יודעים לתכנן את הדבר הזה, אנחנו לא יודעים איך לתכנן מבנה של יישובים לרמה של הצללה, לרמה של איפה יישאו כלי רכב, איך ישתמשו במזגנים, כן. איפה יבנו תעשייה.
אבל שוב, נגיד כן. איי חום עירוניים, זה, אני רק שואלת, הם לא תלויי בנייה כל הזמן? זאת אומרת, עד כמה המפה הזאת היא מתייחסת לבנייה כפי שהיא כרגע, ועד כמה היא מתייחסת לנתונים גיאולוגיים, מטאורולוגיים ארוכי טווח?
אז זה העניין, היא מתייחסת לשניהם. המפה הזאת היא בשיתוף רשות לחירום לאומית, בשיתוף המון המון גופים, עבדו בסביבות שנתיים בשיתוף ציבור, שיתוף ארגוני סביבה וכל משרדי ממשלה כדי לאסוף אינפורמציה. עכשיו, האינפורמציה הזאת כל הזמן תזרום פנימה. עכשיו, בפנים יש את האינפורמציה שכבר קיימת, אפשר לראות את זה במפה, פשוט רואים את אפשר לבחור כתובת מסוימת, את כתובת של הבית שלך, ולהסתכל איפה, מה קורה מסביב. אם שמים את אזורי ההצפה, לפי מה שיודעים היום, לפי מה שצפוי או עלול לקרות, יודעים איפה יש נחלים, ומה יקרה אם המים יעלו בתרחיש כזה או אחר, וככה אפשר לתכנן איך לבנות באזור הזה. יש עוד שכבות, שכבות רגישות, שהשכבות האלה הן מתמקדות במבוגרים של בני יותר מ-70, שזה קבוצת הגיל הידועה ברגישותה לשינוי אקלים בעולם. ושוב, יש פה, זה מחושב כתור אזור סטטיסטי, והשכבות האלה כוללות מיפוי צפיפות. והמחשבה היא שתושבים שיש להם משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות יותר, יש להם יכולת להיערך בצורה פחותה, להתמודד עם שינוי אקלים ועם עם אסונות טבע. ועם כל כל השכבות האלה בעצם, ובתוכם יש פירוט, כל מי שיכנס למפה יראה שיש שם לכל שכבה, אם זאת שכבת הצפה, אם זאת שכבה של איי חום, ואם שכבות רגישות, יש בתוכם עוד ועוד ועוד שכבות שאפשר לפרט עליהם ולהסתכל עליהם, לפי רמות פירוט, לפי רמות שכיחות, וממש לראות בתוך המפה איך ומה עלול לקרות, ואיך להתייחס לזה בעצם בתחום התכנון.
כן, טוב, הגענו לסוף הפינה לצערי, אני כבר אכנס למפה הזו, למרות שכמובן התקווה היא שמקבלי ההחלטות הם אלו שיעיינו היטב במפה וישכילו להקדים רפואה למכות שונות. אני מודה לך, יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה.
תודה.
אנחנו עם פינת התעופה של ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה ובעל טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט, והיום אנחנו מציינים 50 שנה לחבר ותיק מאוד, ה-F-16. שלום.
בוקר טוב, אנחנו חוגגים השבוע את 50 השנה לטיסת הבכורה הרשמית של ה-F-16.
אתה מציין רשמית, אתה מדגיש, וזאת מדוע?
משום ש10 ימים לפני הטיסה הזאת הייתה טיסת בכורה בטעות. טייס הניסוי פיל אסטרייכר פשוט הריץ את המטוס על המסלול כחלק מסדרת ניסויים שעושים לפני טיסה ראשונה, כשנערכים בעצם להמראה, והמטוס התחיל להתנהג בצורה מוזרה, הוא התחיל לקפוץ, הוא התחיל לרקוד על המסלול, להוריד כנף, וכמעט התחיל לגרד את המסלול. אז הטייס פשוט משך בסטיק והמריא כדי לא להתהפך.
וואו, אוקיי, אז הטיסה הראשונה הייתה בעצם בטעות, אך הרשמית הייתה, בדיוק. אתה אומר, 10 ימים אחר כך. נכון. ספר לנו על ה-F-16. מה מיוחד בו, ומה גורם לו להחזיק בעצם עד היום?
ככה, קודם כל, זאת הזדמנות טובה להסתכל קצת על שיקולים לעיצובי מטוסי קרב. וה-F-16 נולד מתוך בעצם, אפשר לקרוא לזה מהפכה פונדמנטליסטית, של החזרת התרה ליושנה בכל מה שקשור למטוסי קרב בכלי. במלחמת וייטנאם, האמריקאים היו בטוחים שהם הולכים לשלוט בשמיים בלי בעיה. כאלה, את הפנטום, שהיה מטוס יירוט גדול וכבד וחזק וטכנולוגי, עם טילים לטווח מאוד ארוך, ושכך הוא יוכל לחסל אותם בלי שהוא יצטרך להיכנס לכל מיני קרבות תמרון אדוקים שאנחנו מכירים מהסרטים. הטילים האלה עובדים בעצם בצורה שיש מקם שמגלה מטרה, מצפצף, משדר אל המטרה, נועל עליה, ואז אף טיל, ולפי השידור הוא יודע איך נמצא האויב ואיפה פוגשים אותו. אבל בפועל זה עבד היום בנורא, ומתוך 240 טילים כאלה ששוגרו במלחמה, פגעו בערך 20. ומצד שני, האויב שהשתמש במטוסים בתפיסה ישנה יותר, של להתקרב ולראות בקרבות תיברון אדוקים, הפילו ככה את הפנטום הגדול והכבד והמשוכלל. אז בא חדשן תעופה גדול שקראו לו ג'ון בויד, ואמר לגנרלים, תקשיב, מטוס הקרב הבא שלנו חייב להיות אנטי-פנטום, הוא צריך להיות כמו המיגים שהפילו את הפנטום, מאוד זריז, מאוד קל, מאוד פשוט, הוא לא צריך טילים, הוא לא צריך מקם בכלל, הוא צריך רק ראות טובה החוצה, תותחים כמו פעם, והוא צריך לפנות מאוד חד, לטפס לגובה הכי מהר, וככה ננצח. עכשיו, הגנרלים אמרו לג'ון בוי, תקשיב, אנחנו לא נחזור לקרבות סטייל הברון האדום, נכון? והוחלט שמטוס הקרב הבא יקבל גם ציוד מתקדם במכ"מים וטילים, אבל את שאר העצות שלו הם לגמרי ימצאו. וככה נולד בעצם ה-F-16 על בסיס מודל מתמטי. מודל מתמטי שמצליב בין הדחף של המנוע, המשקל של המטוס, ההתנגדות של האוויר, העילוי של המטוס, המהירות, הגובה, כדי לדעת בעצם בכל שלב של התמרון איך הוא יבצע את זה, כמה חד הוא יפנה, כמה גבוה הוא יטפס, וחשוב מכל, כמה אנרגיה פוטנציאלית יישאר לו אחרי שהוא יסיים כל תמרון. וכאשר מצליבים את הנתונים האלה עם נתונים מוערכים של מה יעשו מטוסי אויב, אפשר לדעת שהמטוס שלנו יתמרן יותר טוב. עכשיו, ה-F-16 פותח במכרז שנקרא Lightweight Fighter, מטוס קרב קל משקל, והוא עוצב עם המון המון חידושים. קודם כל, המודל המתמטי הזה, על בסיס זה בעצם עשו את המטוס. כל מילימטר שם בנוי כדי להתאים שם. והיו לו הרבה חידושים שחלק מהם גם עשו בעיות. החידוש הכי מפורסם שלו הוא בקרת טיסה ממוחשבת. במקום שהסטיק בקוקפיט יהיה מחובר בהגאי כוח להגאים בכנפיים, לזנב, פשוט הסטיק היה מחובר למחשב, והמחשב הזיז אותם. וזה אפשר ככה בעצם לשמור על יציבות של המטוס ולתקן טעויות הטסה לבד, עד כדי כך שהמטוס עוצב מראשיתו להיות בלתי יציב באוויר, שיהיה לו יציבות סטטית חופשית נקרא לזה, וככה הוא יוכל בעצם כל תנועה תתורגם לתגובה הרבה יותר פראית נקרא לזה, של המטוס באוויר, והמחשב פשוט ידאג שכל העסק יישאר נשמר. והתוצאה הייתה מטוס קרב...
אבל יש לזה מחיר, לא? לתכונה כזו בטח יש מחיר.
זהו. קודם כל, הערך שלה הוא עצום, מקבלים מטוס קרב שהוא סופר יציב, סליחה, שהוא סופר זריז, ובקרבות אוויר, וגם בתרגולים וגם במציאות, כשה-F-16 הגיע לשטח, ואגב, נבחן לראשונה בקרב, במלחמת לבנון הראשונה. כך שבעצם הערך הוא עצום, אבל המחיר הוא בעצם שהמטוס יכול לעבוד רק כל עוד הוא מסתדר למחשב. וברגע שיש תקלה, או נזק, או פגיעה, או משהו, ה-F-16 הוא כמו, נקרא לזה, הוא כמו דארט בדרך למטרה. אבל היו גם עוד בעיות שלו מהחידושים שלו. הוא
מצטרף לעוד הרבה מאוד פנים של החיים שלנו שהם לא מסתדרים בלי מחשב, לא?
או-הו. יותר מזה, המטוס כלל הרבה 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 פשרות, שבחלק מהן לעד היום לא מצאנו פתרון. למשל, יש לו כונס אוויר, שיונק אוויר ומזין ככה את המנוע, ענק, שנמצא בגחון מאוד מאוד נמוך. הוא נמצא בערך מטר מעל הקרקע כשהמטוס נוסע. אז צוותים טכניים ומורחים בתחום הסתכלו עליו פעם ראשונה כשיצא, ואמרו, מה זה? הוא הולך לשאוב כל לכלוך על המסלול כמו שהוא אבק. התחזוקה שלו תהיה קרה, הוא הולך להזיק לעצמו, ואין איזה פתרון, F-16 יכול לטוס רק עם מסלולים מאוד מאוד נקיים, ובגלל שהוא עוצב לזריזות, הוא לא עוצב לטיסה מהירה ממושכת, הרי ההנדסה של הכנף, הנקודות שבהן נוצרות מערבולות, איך שבונים את הכלי, הוא לא יכול להיות אופטימלי לכל גובה, כל מהירות וכל מצב. והפשרה הייתה שבקרבות אוויר, זאת אומרת, בסיטואציות שבהן צריך להיות זריז, הוא יהיה הכי אופטימלי. לעומת זאת, כשצריך לשייט למטרה, F-16 יכול להגיע למח 2, הוא פשוט לא אוהב להישאר שם. אז אם רוצים שהוא יטוס גם מהר וגם רחוק, צריך להצמיד לו מטוס תדלוק, צריך להצמיד לו מחלי דלק נתיקים, או כמו שעשו בארץ, פשוט לקחו מחלים צורניים, לקחו מחלים שהם חלק מהגוף, שמו אותם מעל הכנפיים, ונתנו למטוס ככה קצת יותר ג'וס בדרך.
אז זה נשמע לי קצת, לא יודעת אם זה נכון להגדיר ככה מטוסים, קצת פרינססה של מטוסי קרב.
מה זה פרינססה? מה זה פרינססה? כמעט את כל מחלות הילדות שלו, אנחנו התרגלנו אליהן ולא פתרנו אותן, אבל בזכות גם הנדסה יצירתית וגם צוותים מעולים וחילות אוויר שידעו מה לעשות, הצליחו להוציא מהמטוס הזה פשוט קסמים. זה מטוס הקרב המערבי הכי נפוץ בעולם, בנו 4,600 כאלה יותר למעשה, וחברת לוקיד מרטין שמייצרת אותו כיום, יש לה הזמנות עוד שנים קדימה. מטוס בן 50,
זה מאוד מצער אותי לשמוע, זאת לא תחזית אופטימית בשום צורה. לא רוצה חלילה לגזול פרנסתם של אנשים, אבל אני מקווה שהחברה הזאת תיסגר.
לא, ברור. תראי, כל יצרני הנשק בסופו של דבר הם הלוואי ולא היינו צריכים אותם, ואני תמיד אומר, הלוואי שכל מטוסי הקרב,
זה גם עובד הפוך, כל עוד יצרני הנשק קיימים, אז אתה יודע, יש גם אירועים שבעצם מקיימים אותם, לא?
ולכן אני תמיד אומר, הלוואי שכל מטוסי הקרב, ולו הנפלאים היצירתיים, ואלה שאישית אני הכי אוהב, ימריאו רק ביום העצמאות וכדי לנחות במוזיאון.
טוב, האיש היחיד שממש אומר שהוא אוהב מטוסי קרב, זה יפה מאוד. ניצן סדן, אני מודה לך על כל המידע הזה, על המטוס הוותיק, שעדיין איתנו, 50 שנה אחר כך, F-16. תודה רבה. ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברנית שמתפרסם בכלכליסט. שיהיה יום שקט, בשורות טובות.
טיסה נעימה.
זהו, עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר. על ההפקה היה היום עמרי קפלן, תמיר צוברי, על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם, צוות התוכנית היקר שלנו. נזכיר ששלושה שיודעים משודרים מדי בוקר בראשון עד רביעי, בשידור חי בשעה 7, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. כאן בכאן תרבות. אתם כמובן מוזמנים להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר שמתאים לכם, ובכל זמן שאתם רוצים להזין לנו. ואני שרון קנטור, נפרדת מכם בשלב זה, ומאחלת לכולנו יום טוב ושקט, יום של שפיות ושלום. להתראות.